sei solido skoša šuoj. Ovo vozo vadeti bejoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום חמישי, י' בכסלו תשפ"א, מסכת פסחים, דף ה'. רדיו כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, והתדרים בהם מגיעים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM. ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כתוב בטור ובשולחן ערוך באורח חיים סימן קי"ו סעיף ה', הנכנס לבית המדרש התפלל, יהי רצון. כתב המגן אברהם בשם האריזל, שהיה אומרה בכל בוקר, ועיין שם שיש לומר תפילת מודה אני לפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש בכל ערב. יישר כוח לרב צדוק שליטה שמאיר לי שתפילת בית המדרש צריך לומר מיד בהתחלה, עוד לפני הדברי תורה בתורה שבכתב, מיד בכניסתנו אל בית המדרש. כך נעשה. יישר כוח. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על טמא טהור, ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח את הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, הוא ותוכם רבי יואל יוסף בן רבי משה לרפואה של אימה במהירה, לרבי רחמיאל בן חווה לרפואה של אימה במהירה, לרבי משה בן איטל לרפואה של אימה במהירה, לרבי גרשון בן שרה לרפואה של אימה במהירה, לרבי חיים בנימין מרדכי בן עידה לרפואה של אימה במהירה, למרת ויויאן יוכבד בת אסתר לרפואה שלמה במהירה, לילדה חנה בת אסתר לרפואה שלמה במהירה, ליולדת חווה לאה בת אסתר לרפואה שלמה במהירה, ולמרת חיה גית לבת יפה שנדל פייגל לרפואה שלמה במהירה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטירופה לכל עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלמה. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות. על פי ספר החינוך, היום הזה מצווה ריש חף חת, שלא לעשוק, שורש המצווה ידוע כי היא מן המצוות שהשכל מחייב אותן. רצונו לומר שלא יעכב ממון חברו שבא לידו מרצון של חברו, שחברו נתן לו את זה ברצון, וכובשו ואינו מחזירו לו. כגון שהיה בידו הלוואה או שכירות ואינו יכול להוציא ממנו מפני שהוא אלים, הרי האלים הזה עובר על הלב הזה, ואין לוקים עליו שהוא ניתק לעשה שישיב לחברו את שלו, וירצה לחברו על שיקניתו, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בסחרים ובנקיבות. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וריאה אל הפרק הפותח בסייעתא דשמיא הגדולה, את שיעור דפינו היומי, בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה בדף דלת במסכת פסחים. נחזור על השאלות ששאלנו בסיום השיעור ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מהי שמועה רחוקה ואיזה אבילות נוהגת בה? והתשובה, שלאחר 30 יום מהמיטה, ונוהגת בה אבילות של יום אחד בלבד. שאלה שנייה, מדוע אין בודקים בי"ד בניסן בבוקר את החמץ והתשובה, כיוון שבלילה מצויים בני אדם בביתם, וגם שאור הנר יפה לבדיקה. שאלה שלישית, הסוחר בית, מי חייב בקביעת מזוזה ומדוע, ומי החייב בבדיקת החמץ והתשובה? במזוזה חייב הסוחר, כיוון שחובת הדרי שמגינה עליו. ובבדיקה, אם נמסר המפתח לסוחר קודם שחל י"ד, הסוחר חייב, ואם לא, המזכיר חייב. שאלה רביעית, מדוע אנשים ועבדים וקטנים נאמנים לומר שהבית בדוק והתשובה? כיוון שבדיקה מדרבנן ולכן האמינו בזה. שאלה חמישית, מדוע כששכר בית בחזקת שבדוק ונמצא שאינו בדוק, וצריך לשלם על בדיקתו, אין זה מקח טעות והתשובה? כיוון שוודאי נוח לו לאדם לעשות מצווה בממונו. שאלה האחרונה על דף דלת הייתה, מאיכן נלמד שיש להשבית שיעור כבר בי"ד בניסן בסוף השעה השישית והתשובה? לאביי מכך שנאמר שבעת ימים שיעור לא יימצא, ונאמר ביום הראשון תשביתו, ובהכרח שהוא היום הקודם שבו אפשר שחייב לבער רק מאמצע היום. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותו אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי בדף דלת במסכת פסחים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע י' בכסלף תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ה' במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ד' עמוד ב', 12 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים תנן אתם, רבי מאיר אומר, אוכלין כל חמש ושורפין בתחילת שש. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. עכשיו מבררת הגמרא את המקור לזמן השבתת החמץ בחצות יום י"ד בניסן. תנן אתם שנינו שם, במשנה לקמן בדף י"ד עמוד ב'. ולמרות שמשנה זו שנויה בפרקנו, מכל מקום ניתן לומר עליה תנן אתם שנינו שם, שכן אינה שנויה כאן אלא בהמשך הפרק. אם כן, תנן אתם שנינו במשנה לקמן בדף י"ד עמוד ב', רבי מאיר אומר, אוכלין מותר לאכול את החמץ כל חמש שעות ראשונות של יום 14 בניסן, ושורפים אותו בתחילת שש, בתחילת השעה השישית, ולא ימתין עם ביור החמץ עד תחילת השעה השביעית, לפי שבאותה שעה הוא אסור מן התורה. אבל אם היה איסורו רק מדי רבנן, לא היו עושים לו חכמים הרחקה. הקדימו חכמים את זמן האיסור, לפי שאדם טועה בשעה אחת. רבי יהודה אומר, אוכלין אותו כל ארבע שעות ותולין אותו כל חמש, במשך כל השעה החמישית אין אוכלים אותו ולא שורפים אותו, ועדיין הוא מותר בהנאה, כגון להכילו לבהמה, שכן לעניין איסור אכילה החמור, יש לחשוש שיתעו בשתי שעות ויבואו להחליף בין השעה החמישית לשעה השביעית. ולכמן בדף י' ב' עמוד ב', יש את שיטות אביי ורבא בביאור המחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה. ושורפין אותו בתחילת שש, שכן יש לחשוש לטעות בשעה אחת, אף לעניין איסור הנאה. מפשטות דברי רש"י משמע שהקדימו חכמים גם את זמן הביאור לתחילת השעה השישית, אומר הראש יוסף. אבל כותב הראש יוסף שמדברי הפוסקים משמע שלא אסרו חכמים את השעה השישית בשהייה, אלא רק באכילה והנאה. ולפי זה משמעות שורפין היא שהחמץ עומד לשריפה באותה שעה. שואלת הגמרא, דכולי עלמא מיה, כולם מודים שחמץ משש שעות ולמעלה אסור בשהייה, ואנו מצווים לבערו מן התורה. מנין לנו שגם בערב פסח נוהג האיסור הזה? שכן אם לא היה נאסר מן התורה אלא מליל תדוו, לא היו גוזרים עליו חכמים ביום שלפניו, לפי שבני אדם אינם טועים בין יום ללילה, אלא בוודאי מתחיל איסורו באחת משעות היום. ונקטה הגמרא משש שעות ולמעלה, משום שכן היא האמת לפי המסקנה, אבל בקושייה עדיין לא היה ברור לגמרא שזוהי השעה שנאסר בה חמץ מן התורה. כך אומר הרן ומוסיף שלא ייתכן שמן התורה זמן האיסור הוא רק בתחילת שמונה, שאם כן לא היו גוזרים לבערו בתחילת שש, שכן בשעה שישית החמה במזרח ובשמינית חמה במערב, ואין אדם טועה ביניהם, וכן לא ייתכן שמן התורה זמנו בתחילת שש, שאם כן היו חכמים מקדימים את הביור שעה קודם לכן. משיבה הגמרא, אמר רבי יתרי קראי כתיבי. לגבי חמץ נאמר שני פסוקים. כתיב נאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק י"ט, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. וכתיב בספר שמות פרק י"ב פסוק ט"ו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. מה כיצד? הרי לכאורה שני כתובים אלו סותרים זה את זה. שכן בכתוב הראשון נאמר שלא יימצא חמץ בבית אפילו שעה אחת מתוך שבעת ימי הפסח. ואם נבאר את החמץ ביום הראשון של פסח כפשוטו של הכתוב השני, נמצא שעד שיחלה ביעורון ומשאים אותו זמן מה בתוך הפסח. אלא בהכרח שביום הראשון בא לרבות את יום 14 לביאור, ואינו היום הראשון של פסח, אלא היום הקודם לשבעת ימי הפסח. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, הוא כתיב על פירושו של רש"י, איזה סתירה יש בפסוקים? הרי לדעת רבי יהודה תשביתו הוא בשריפה, ולא ציווה כתוב לשרפו, אלא לאחר זמן איסורו, ובהכרח שאף לאחר זמן האיסור אין עוברים בבל ייראה במשך הזמן שנצרח לביאור. וכותב המנחת חינוך במצוות ת' שמדברי רש"י כאן מוכח שמצוות תשביתו היא בקום ועשה, בעצם מעשה הביאור הוא המצווה. ואם אין לו חמץ עליו לקנותו כדי לבערו מדין חיזור אחר מצוות עשה. ולא שמקיימה בשבע אל תעשה במה שאין לו חמץ ברשותו. כי אין עשה של שבתון בשבת ויום טוב, שכן אם אינה אלא בשבע אל תעשה, הלא ייתכן שצוותה התורה שבתדבב בניסן יהיה החמץ מושבת על ידי ביורו מעט קודם הלילה. אומר המלחת חינוך, שזה רק לשיטת אביי, אבל לשאר השיטות שיובאו לקמן בדף ה' עמוד א', במקור שביום הראשון הוא י"ד, מצוות תשביתו היא בשב ואל תעשה. ותוספות שיקשו על רש"י, פירשו שהוכחת אביי היא מאיתור הכתוב, שמאחר שכבר נאמר שבעת ימים שאור לא יימצא, מה הוא צריך הכתוב ללמדנו שחובת הביור היא ביום הראשון? אלא בהכרח שבא הכתוב לרבות את י' ד' בניסן לביור. ומוסיף הפני יהושע בתוספות, שכדי להשמיענו את עצם מצוות תשביט הוא לא היה לו לכתוב, אלא תשביטו שאור מבתיכם. עוד מפרשים התוספות שההוכחה היא ממה שנאמר אך, שלכמן דורשת מכך הגמרא, אך חילק הכתוב, בזמן הביור באמצע היום הראשון, ועל כן לא ייתכן להעמידו ביום תדווה, שהרי כבר מתחילתו עוברים בבעל ייראה. וכאמור, הגמרא תרצה שביום הראשון בא לרבות את יום 14 לביעור, ואינו היום הראשון של פסח, אלא היום הקודם לשבעת ימי הפסח. מקשה הגמרא והימה, הרי יש לומר שביום הראשון בא לרבות לילי 15 לביעור, משום דסל כדאי תחמינה היה או לא בדעתך לומר, שבעת ימים כתיב ובאיסור בא להימצא, ומשמע ימים אין, שרק בימים נאסר הפסח בשהייה. אבל לילות לא, אבל בלילות לא נאסר, כמשמלן, משמיענו הכתוב באומרו ביום הראשון, שאפילו לילות נוהג חיוב השבתה. ומיד בכניסת היום הראשון צריך לבאר את החמץ. שואל רבינו דוד שלפי שיטת רשי, שהובא לעיל בביאור דברי אביי שלא ייתכן שיהיה זמן ההשבתה לאחר זמן האיסור, אם כן איך יעלה על הדעת שזמן הביאור הוא בליל תדוו, הרי באותה שעה כבר עוברים על החמץ בבעל ייראה. תרץ הפני יהושע שהגמרא סברה בקושייתה שמאחר שלא היינו אוסרים את הלילה כלל לולי המילים ביום הראשון, ייתכן שגם לאחר הריבוי הזה לא אסרה התורה ליל תדוו בבעל ייראה, אלא רק לאחר הזמן הנצרך לביאור. אילו בחידושי רבי שמואל כתב לפרש בקושיית הגמרא, שייתכן שלא נתרבה ליל תתוו לאיסור בל ייראה, אלא רק לחיוב תשביטו. חוזרים אל הגמרא שכאמור שאלה, אולי נאמר שהמילים ביום הראשון באים לרבות לילי 15 לביור, כי היה עולה בדעתנו לומר, שבעת ימים נאמר באיסור בל יימצא משמע ימים אין, אבל לילות לא נאסר. לכן משמיענו הכתוב באומרו ביום הראשון, שאפילו בלילות נוהג חיוב השבתה. ומיד בכניסת היום הראשון צריך לבאר את החמץ. תרץ את הגמרא, הוא לא יצטרך אליי. לא צריך הכתוב להשמיענו את הדין הזה. דעה איתקש, שהרי הוקשה ושוותה השבתת שאור, בכוונת הגמרא אינה לעשה של תשביטו, אלא ללב של בא להימצא. אם כן, הושוותה השבתת שאור לאכילת חמץ, ואכילת חמץ הוקשה ושוותה לאכילת מצה. השבתת שאור הוקשה לאכילת חמץ, דכתיב בספר שמות פרק י' ב' פסוק י' ת'. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה, שמשעה שנאסר החמץ באכילה, נאסר אף בשהייה. ולכמן בדף כוח עמוד ב' נחלקו התנאים בחמץ קודם זמנו, לדעת רב יהודה לכמן, חמץ נאסר מן התורה באכילה מחצות היום של ערב פסח, ולדעת רבי שמעון אינו נאסר עד הלילה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, דאיתקא שהשבתת שאור לאכילת חמץ, שאין ללמוד מעקש השבתה לאכילה שיהיה חמץ אסור באכילה משש שעות ולמעלה כשם שהוא מחויב בהשבתה. אין ללמוד כך משום שלא הוקשו השבתה ואכילה זו לזו אלא לעניין שבעת ימי הפסח ולא לעניין קודם הפסח. ממשיכה הגמרא ואומרת ואכילת חמץ הוקשה ושוותה לאכילת מצה. דכתיב נאמר כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. שמשעה שחל חיוב אכילת מצה, חל איסור אכילת חמץ. והרי כתיב בי בחיוב מצה בערב תאכלו מצות, ואם כן כשם שחיוב מצה הוא בליל 15, אף איסור אכילת חמץ שהוקש למצה הוא גם בליל 15. וכשם שאיסור אכילה מתחיל מהלילה, אף איסור בל יימצא שהוקש לו מתחיל מהלילה. ומעתה אין צורך לרבות ליל 15 לביאור מהמילים ביום הראשון, ובהכרח בא הכתוב הזה לרבות את יום 14 לביאור. שוב מקשה הגמרא, ואם השם הנאמר שהמילים ביום הראשון בא לרבות ליל 14 לביאור, ומניין לנו שחיוב זה הוא רק ביום 14? תרץ את הגמרא ביום הראשון כתיב, ולא בלילה. בקשה שוב הגמרא, ואימה השם הנאמר שזמן הביאור הוא מצפרה, מבוקר יום 14, מניין לנו שהוא רק מחצות היום? תרץ את הגמרא נאמר אך ביום הראשון, אך משמעו מיעוט, שכן כל אחין ורקין שבתורה באו למעט. ואז חלק היום הזה לשניים, שמקצתו מותר ומקצתו אסור, מכאן שרק חציו השני חייב בהשבתת החמץ ולא כל היום כולו. שמאחר שמקצת היום מותר ומקצתו אסור, מסתבר שהוא חלוק לשני חלקים שווים. עוד יש לפרש שהמילה אח היא בעצם חץ מלשון מחצה. לפי החשבון שבו מונים את האותיות של האלף בית, שבע שבע, מאלף עד זין ומחטא עד נון ומסמך עד שין, ומצרפים את האלף והחטא והסמך לקבוצה אחת, ואת הבית, הטט ועין לקבוצה השנייה וכן הלאה. והאותיות שבכל קבוצה מתחלפות זו עם זו. הביאה הגמרא הוכחה אחרת לכך שזמן ההשבתה הוא ביום 14. דבי רבי ישמעאל תנא, התנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנה, מצינו ליום 14 בניסן שנקרא ראשון, שנאמר בראשון ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות. אם כן, אף מה שנאמר ביום הראשון תשביטו הוא יום 14. בפשטות כוונת הכתוב היא, לערב שלאחר יום 14, שהרי כתוב זה נאמר לעניין חיוב מצה. ומכל מקום דורש את הברייתא מכך שנאמר לשון ראשון על י"ד, שאף ביום הראשון שנאמר בהשבתה הוא יום י"ד. אבל במחילתא של רשב"י, של רבי שמעון בר יוחאי שנינו, למה נאמר ב-14? אם אינו עניין לאכילת מצה, תנאו עניין לביאור חמץ. ובתרגום אונקלוס פירש בדברי הכתוב, בניסן ב-14 יום לחודש, בערב תאכלו מצות. ולפי זה בראשון אמור על החודש, והוא חודש ניסן שעליו נאמר בתחילת הפרק, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ולא כדברי תנא דבי רבי ישמעאל, שהכוונה היא ליום הראשון. הביאה הגמרא מקור נוסף לדין האמור, רב נחמן בר יצחק אמר, ראשון דמעיקרא משמע. ראשון שקודם משמע, כמו דאמר קרא, כמו שנאמר בספר איוב פרק ט"ו פסוק ז', הראשון אדם תיוולד. כאשר התלונן איוב על עונשו, אמר לו החבר שלו אליפז, וכי קודם לאדם הראשון הולדת? עד שידעת לקיים את כל מצוות הבורא? והמצודת דוד מפרש שם בספר איוב, שאמר לו אליפז, למה תבוז לדברי צופר הנעמתי שהוכיחך קודם לכן, בפרק י' שם, על כי הוא צעיר לימים ואתה ישיש, וכי נולדת לפני אדם הראשון עד שלא יקדם לך שום אדם? הלא ייתכן שקיבל צופר את דבריו ממי שקדם לך. הרי שמשמעות המילה ראשון היא קודם. ואם כן מה שנאמר, שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, הוא יום 14 שקודם לשבעת הימים שנזכרו לפניו. מעצם משמעות הכתוב יש להוכיח שביום י"ד הכתוב מדבר, ואין צורך בהוכחת הבאי לאיל מסתירת הכתובים. כך אומר רש"י, ומסביר הפני יהושע שכוונתו בזה, שאף לשיטת רב נחמן בר יצחק צריך את דרשת אך חילק הכתוב, שאם לא כן, מניין לנו שביום הראשון ובחצות היום, אלא שאין צריך את ההוכחה מסתירת הכתובים. מקשה הגמרא אלא מעטה, מה שנאמר במצוות לולב בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק ל"ט, תחוגו את חג השם שבעת ימים ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, אך הנמי גם כן שם נפרש שראשון דמעיקר המשמע, ראשון שקודם, ויהיה זמן מצווה זו ב-14 בתשרי הקודם לשבעת ימי חג הסוכות. ואנחנו נוטלים את הלולב בט"ו. תרץ את הגמרא שהייני אתם שונה הדבר במצוות לולב, שבוודאי זמנה הוא ב-15, משום דכתיב בה בהמשך הכתוב, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. מה היום השביעי של שבעת ימים אלו? היום השביעי לחג. אף ביום הראשון שנכתב לפניהם הוא היום הראשון לחג ולא יום י"ד בתשרי. ואין לומר שאף השביעי אינו שביעי לחג אלא שביעי מי"ד בתשרי, שהרי אם משמעות ביום הראשון הוא היום הקודם לשבעת ימי החג, הרי שהוציאו הכתוב מכלל שבעת ימים, ואם כן בהכרח שהיום השביעי של שבעת ימים אלו הוא שביעי לחג. כך מסביר השפת אמת. שוב מקשה הגמרא, הכנה מכתיב, הלא גם כאן במצוות תשביטו את החמץ נאמר, אך ביום הראשון תשביטו שבעת ימים מצות תאכלו. ולשון הכתוב היא, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. גם כאן יש לומר שכשם שהיום השביעי הוא שביעי של פסח, אף היום הראשון הוא הראשון לפסח. מתרץ את הגמרא, אם כן, נכתוב קרא, שהפסוק יכתוב אך ביום ראשון. היי, הידיעה של הראשון למה לי, אלא שמה מינה מהאיתור הזה, מוכח מהאיתור הזה לכדי המרן, כפי שאמרנו, שהראשון הוא היום הקודם לשבעת ימי הפסח, שאז חובה לבער את החמץ. שוב מקשה הגמרא, יחי אם כן, הטם שם בלולב נמי. גם כן יש לשאול, היי, של הראשון למה לי, ומהאיתור הזה יש ללמוד שכוונת הכתוב היא, ליום י"ד בתשרי. ועוד מקשה הגמרא ותו ועוד קשה, הטם שם בחג הסוכות דכתיב, תחוגו את חג השם שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון, אימר גם תאמר שראשון דמעיקר המשמע, מדובר על הראשון שלפני תתוו בתשרי. ביום 14 הקודם לשבעת הימים שנכתבו לפניו יהיה שבתון וייאסר בעשיית מלאכה. תרץ את הגמרא לקושייה שנהיה, שי נהיה תם שונה הדבר שם בסוכות דאמר קרא, אמר הכתוב וביום השמיני שבתון, מה שמיני עצרת ושמיני דחג, אף ראשון הוא ראשון דחג ולא 14 ולא י"ד בתשרי. שואלת הגמרא אם כן, האות ה' של הראשון למה לי? משיבה הגמרא, ה' זו באה למהות ה', באה למעט חולו של מועד. מאיסור עשיית מלאכה. ובכך מתורצת גם הקושייה הראשונה, מדוע נכתבה ה' הידיעה היא מיותרת במצוות לולב, שכן היא באה למעט חולו של מועד מול לולב, שאינו ניטל בגבולים מחוץ לבית המקדש שלה ביום הראשון בלבד. כך התוספות בדיבור המתחיל, למעוטי. ולשיטת רשי במסכת מועד קטן דף י' עמוד ב', שכל המועד אסור בעשיית מלאכה מן התורה, צריך לומר שכוונת הגמרא היא למלאכה בדבר העבד שמותרת בכל המועד. אבל לשיטת רבינו תם, כל הדרשות המובאות שם אינן אלא אסמכתא, ואיסור מלאכה בכל המועד אינו אלא מדרבנן. כך מפרש תוספות רבינו פרץ. מקשה הגמרא, הרי היתר מלאכה בחולו של מועד, מביום הראשון שבתון ומביום השמיני שבתון נפקא. משם זה נלמד, שכן מכך שנאמר שבתון רק על ימים אלו מוכח שחול המועד אינו שבתון. מתרץ את הגמרא מכל מקום, איץ צריך, צריך את ה' הידיעה, את ה' המיותרת, כדי למעט את חול המועד משבתון. מדוע? סלקת הייתה חמינה היה לו בדעתך לומר, הועיל וכתב רחמנה. וביום השמיני בוו, אז וו מוסיף על עניין ראשון על ימי חול המועד הקודמים לו, ובא לרבות אפילו בחולו של מועד, יש דין שבתון. כמה שמלן, משמיענו איתור, האות ה' של הראשון שחולו של מועד אינו שבתון. דוחה הגמרא את התירוץ הזה, ואומרת ולא לכתוב רחמנה לא וו, שהתורה לא תכתוב לא את הוו של וביום השמיני, ושוב לא יהיה צורך בה' באות ה' של המילה הראשון למעט חולו של מועד משבתון. וטוב, עוד מקשה הגמרא, התם שם בפסח דכתיב, ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, גם שם תאמר שראשון דמעיקר המשמע. ראשון שלפני ימי הפסח, דהיינו י' בניסן, הקודם לשבעת ימים מצות אוכלו, שנזכרו בכתוב שלפניו, שיעשו בעשיית מלאכה. שהרי גם שם נכתבה האות ה' יתירה, וגם אם נתרץ על הקושייה הקודמת משבתון שנאמר בסוכות, שבה ה' למעט חולו של מועד, ונצרח הכתוב למעטו משום שהוו של המילים וביום השמיני מוסיף על עניין ראשון, והיינו חושבים שיש שבתון בימי חול המועד, ונצרח אביו לשום איזה דרשה מכל מקום על שבתון שנאמר בפסח, אי אפשר לתרד זאת. שרי נאמר בכתוב שלאחריו, ביום השביעי מקרא קודש, בלי האות וו. ואם כן כבר נתמעט חול המועד, שהוא לא שבתון, מהמילים ביום הראשון ומביום השביעי, ונמצא שההי מיותרת. תרץ את הגמרא את דברי הרב נחמן בר יצחק באופן אחר. לעולם המילה הראשון הוא היום הקודם לימים שנזכרו בסמוך לו. ומה שנאמר ביום הראשון תשבית הוא אמור על יום י' בניסן. אלא הני שלושה ראשון, אלו שלושת הפעמים של המילה ראשון שנאמרו בלולב ובשבתון של סוכות ובאיסור מלאכה בפסח. ותוספות בדיבור מתחיל כדתנה דבי רבי ישמעאל, אומרים שלמרות שנאמר הראשון כמה פעמים בכל אחת מן המצוות הללו, אבל כל האמור במצווה נחשב לפעם אחת. אז אם כן, שלושת הפעמים שנאמר הראשון בלולב ושבתון של סוכות ובאיסור מלאכה בפסח, מבא אלה נצרכים לדרשה אחרת כדתני דבי רבי ישמעאל, כמו ששנה התנה מבית מדרשו של רבי ישמעאל, והמילים הראשון בשלושת המקומות אינם מתפרשים כמשמעותם, אלא מסיבה אחרת נקראו בשם ראשון. דתנה דבי רבי ישמעאל, שנה התנה מבית מדרשו של רבי ישמעאל, בשכר קיום שלושה דברים אלו שנקראו ראשונים על שם שנצטוו עליהם ביום הראשון, זכו ישראל לשלושה דברים שקרויים ראשון, להחריץ זרעו של עשיו, לבניין בית המקדש ולשמו של משיח. והברייתא נוקטת לשמו של משיח לפי ששמו הוא מנחם, על שם שינחמנו וישמחנו, שכן טעם לולב הוא משום שמחה, שהרי נאמר בו, ושמחתם. ובזכות ראשון שנאמר בלולב נזכה לשמחה לעתיד לבוא, במהרה בימינו בביאת משיח שנקרא ראשון, כך מסביר המהרש"א. הוא מוסיף לבאר בהקשר הדברים, שטעם השביתה ממלאכה בפסח, ומשום שבו נגאלו משעבוד מצרים, ועל כן בזכותה יגאלו גם מעשיו הקרוי ראשון, שהוא המשעבד הראשון. וכן השבתת השעור היא כנגד יצר הרע, שהוא השעור שבעשיו, הוא כוח הסמחמם שהוא שרו של עשיו, שיקרת בזמן הגאולה העתידה. וטעם השביתה בסוכות הוא משום שכשהוציאנו ממצרים, פרס השם עלינו את סוכת שלמה. ככתוב, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, ובזכותה נזכה לבניין בית המקדש, ולהשראת השכינה במהרה בימינו, ככתוב בתהילים ע"ו, והיא בשלם סוכו. ומסבירה הגמרא, יזכו להחריץ זרעו של עשיו שקרוי ראשון כדכתיב בספר בראשית, פרק כ"ה פסוק כ"ה, ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויזכו לבניין בית המקדש הקרוי ראשון, דכתיב נאמר בו בספר ירמיה פרק י"ז פסוק י"ב, כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, ויזכו לשמו של משיח הקרוי ראשון, דכתיב נאמר בו בספר ישעיה פרק ממה לפסוק זך, ראשון לציון הנה אינם, ולירושלים מבשרתן. בפשוטו של מקרא, שהמלך הראשון, קורש מלך פרס, שייתן לב לציון, הנה אינם, יהיו זקני ישראל נכונים על פי דברו, לעלות מן הגולה ולהתחיל את בניין בית המקדש. והרד"ק פירש, הראשון שיבוא מהגלות יבשר ויאמר לציון, הנה אינם בנייך. ואין להקשות מניין שהראשון שנאמר בהשבטה הוא הקודם, שמה הוא בא לדרשת תנא דבי רבי ישמעאל, והראשון שנאמר באחת משלוש אלו הוא הקודם. אין לומר כך, שכן מסתבר שכל שלוש הפעמים הראשון שנאמרו במקרא קודש, נדרשות בעניין אחד. והוסיף בחידושי הר"ן שאף שבלולב לא נאמר מקרא קודש, מכל מקום מאחר ששני הראשון שבמקרא קודש של פסח ושל סוכות נדרשות כדי תנא דבי רבי ישמעאל, גם המילה ראשון של לולב שנאמרה באותה פרשה נדרש באותו עניין. מביאה הגמרא מקור אחר לחיוב השבתה בי"ד בניסן. רב אמר מאחה, מכאן למדנו שזמן ביור החמץ הוא בחצות יום י"ד בניסן, שנאמר בספר שמות פרק ל"ד פסוק כוח לא תשחט על חמץ דם זבחי. יש לדרוש מן הכתוב הזה לא תשחט את קורבן הפסח, ועדיין חמץ קיים ולא הגיע זמן ביורו. ומאחר ששחיטת הפסח כשרה מחצות יום י"ד בניסן, אף זמן השבתת החמץ הוא באותה שעה. זמן שחיטת פסח הוא מתחילת שבע, שהוא בין הארבעים, שבאותה שעה כבר נוטה החמה לצד שקיעתה במערב, וכן הוא זמנו של תמיד של בין הארבעים. ששנינו במסכת יומא בדף כוח עמוד ב', שתפילת המנחה של אברהם הייתה משעה שמשחירים הקטלים, כלומר מחצות היום. שעד לאותה שעה צידם המזרחי מואר על ידי החמה, ובחצות היום החמה עומדת מעליהם ואינה מאירה על צידם אלא על ראשם. ומשם למדנו שזמנו של תמיד של בין הארבעים שכנגדו תקנו את תפילת המנחה ומחצות היום. מקשה שם הגמרא ראשנינו, שהתמיד נשחט בשש שעות ומחצה. תרצה הגמרא שכותלי בית המקדש אינם מכוונים והם רחבים מלמטה וצרים למעלה, אבל כן, אין צידם המזרחי משחיר עד שש ומחצה. תוספות דיבור המתחיל לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים, כותבים, שאף שלכתחילה של שוחטו רק לאחר תמיד של בין הארבעים שזמנו מחצות, ואם כן הפסח נשחט מעט אחר חצות מכל מקום. מאחר שאם שחטו בחצות קודם קורבן התמיד כאשר בדיעבד, כבר מאותה שעה הוא נחשב לזמן הפסח. אבל פשוטו של מקרא, לא תשחט על חמץ דם זבחי, זה לא מה שהגמרא דרשה. אלא עצם איסור לא תשחט אכן מדבר בזמן השחיטה בפועל של כל אחד ואחד. כפי שמיד תשאל הגמרא, אבל מאחר שצוותה התורה בתשביטו וגם בלא תשחט, מסתבר שמצוות תשביטו היא בזמן הכללי של שחיטת הפסח. כך תוספות בדיבור המתחיל, זמן שחיטה כאמר רחמנה. ואילו הראש יוסף מדקדק מדברי רעשי שכל המשאה חמץ ברשותו בזמן שחיטת הפסח עובר בלב של לא תשחט, אפילו שאינו שוחט את החמץ בפועל. ושני דינים נאמרו בלב הזה, אחד לשוחט ואחד לכל ישראל, שלא יהיה ברשותם חמץ בזמן הקרבת קורבן הפסח. שואלת הגמרא, ואם השם נאמר שכל אחד ואחד כשאחיד, כל אחד ואחד יתחייב בהשבתה בזמן שהוא שוחט את הפסח, שהרי אפשר לשוחטו עד הלילה, ומניין לנו שזמן חיוב אחד הוא לכולם? בשבעה הגמרא מסתבר שזמן שחיטה אמר רחמנה. זמן שחיטה אמרה תורה שיש להשבית את החמץ. דהיינו שבזמן השחיטה צריך להשבית את החמץ, שכן לא חילקה בין אדם אחד לחברו, אלא נתנה זמן השבתה אחד לכולם, וזה בחצות היום שהוא הזמן הראוי לשחיטת קורבן הפסח. ומביאה הגמרא סיוע לדברי רבא מדברי רבי ישמעאל בברייתא. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא מה שנאמר בפסוק, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, הוא מהרב יום טוב, או שמא תאמר אינו אלא ביום טוב עצמו. תלמוד לומר לו תשחט על חמץ דם זבחי, לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים. ומכאן שזמן ההשבתה של החמץ הוא בחצות יום 14 בניסן, שהוא זמן שחיטת קורבן הפסח. דברי רבי ישמעאל. ורשי על התורה בספר שמות פרק י"ב פסוק ט"ו, על הפסוק לא תשחט חמץ על דם זבחי, מצרף את העמו של רב נחמן בר יצחק, ראשון מעיקר המשמע, שזמן ההשבתה זה ביום שלפני שמתחיל הפסח, בי"ד בניסן, מצרף רשי את הטעם של רב נחמן בר יצחק הזה, יחד עם טעמו של רבי ישמעאל. ומסביר המהרש"א, שאף שמשמעות ראשון היא גם קודם, מכל מקום משמעותו הפשוטה היא ראשון לימים המוזכרים בסמיכות לו, ולולי האיסור לא תשחט חמץ על דם זבחי, לא היינו מוציאים את המילה הראשון ממשמעותו זו, ולא ברב נחמן בר יצחק אלא לומר שלאחר שדורשים מלא תשחט שזמן ההשבתה הוא בי"ד בניסן, מתפרש הראשון במשמעות קודם. כמו שנאמר באיוב, הראשון אדם תיוולד. כך מקשה המהרש"א, מהי קשתה הגמרא על רב נחמן בר יצחק, מהמילה הראשון שנאמר בלולב ובשבתון של סוכות ובפסח, והוא מתרץ שכן בא רבה לתרץ את דבריו מקושיות אילו ולומר, שכל עוד שאין לנו הכרח מדרשה אחרת שהראשון הוא קודם, יש לפרשו כפשוטו שהוא היום הראשון לאותם ימים שמדבר המקרא שאחריו. דהיינו היום הראשון של חג הפסח. שואלים התוספות בדיבור המתחיל דברי רבי ישמעאל, הרי לאל הובא בשם תנא דבי רבי ישמעאל שמקור דין השבתת חמץ בי"ד בניסן, וממה שמצינו ביום זה שנקרא ראשון. ואם כן רבי ישמעאל שדורש את הדין הזה מהפסוק לא תשחט על חמץ דם זבחי, סותר את דבריו לאל, תרץ הפני יהושע, שסובר רבי ישמעאל שצריך את שני הטעמים, משום שאין די בכך שיום י"ד נקרא ראשון, שהרי גם יום תתוו נקרא כך, וכן אין די באיסור לא תשחט על חמץ דם זבחי, משום שאם לא מצינו לא היינו יודעים שי"ד נקרא ראשון, לא היינו דורשים את הכתוב האמור לעניין זמן השבתה לכל, אלא רק למי ששוחט את הפסח. כל אחד ואחד בזמנו. עכשיו הברייתא מביאה שיטות אחרות במקור של הדין הזה. רבי עקיבא אומר אינו צריך ללא תשחט על חמץ דם זבחי, כדי ללמדנו שהשבתה מהחמץ היא בי"ד בניסן. שהרי הוא אומר, אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם. והרי כתיב, והרי נאמר, וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכה לא יעשה בהם. ומצינו להבערה שהיא אב מלאכה אסורה ביום טוב, כשאינה לצורך אוכל נפש. והרי שריפת חמץ אינה לצורך זה. שריפת החמץ לא משמשת לצורך אוכל נפש, ואם כן לא ייתכן שצוותה התורה לשרוף את החמץ ביום הראשון של פסח, כי אסור להדליק אש שלא לצורך אוכל נפש, אלא בהכרח שזמן ביור החמץ הוא בערב פסח בי"ד בניסן. ואף לאחר שישרף החמץ ויעשה גחלים, יהיה מותר להסיקו תחת תפשילו, ונמצא שהשריפה היא כן צורך אוכל נפש שמותר ביום טוב. מכל מקום אין מסתבר להעמיד את ההשבתה האמורה בכתוב רק באופן הזה, שהוא עושה משריפת החמץ גחלים לצורך אוכל נפש. ועוד יש לומר שמאחר שבתחילת העברה אין לו הנאה מהחמץ, אסור להעבירו, כשם ששלמי נדרים ונדבות אינם קריבים ביום טוב לשיטת הנקמה בברייתא במסכת ביצה בדף י"ט עמוד ב', למרות שלבסוף הם נאכלים לבעלים. כך תוספות בדיבור המתחיל ואומר, המגן אברהם בסימן תק"ז סעיף קטן ג' הבין את דבריהם של התוספות כפשוטם, שכל דבר שאי אפשר ליהנות ממנו בתחילת ביעורו אסור לשרפו ביום טוב. אבל לאבני מילואים מקשה עליו ומפרש את דברי תוספות אחרת, שטעם מה שנדרים ונדבות אינם קריבים ביום טוב זה משום שבשעת השחיטה עדיין לא זכה הבעלים בבשר, אלא רק לאחר זריקת הדם הוא זוכה בבשר משולחן גבוה באכילתו, ועל כן אין זה חשוב כאוכל נפש של ישראל. ומטעם זה גם שריפת החמץ אינה נחשבת למלאכת אוכל נפש, שכן עד לאחר השריפה הוא איסורי הנאה שאינם ממון הבעלים. וגם אין לומר שהעשה של תשבית הוא דוחה לא תעשה של מלאכת יום טוב, שכן ביום טוב יש גם עשה של שבתון, ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי יוסי אומר, אינו צריך להוכחה הזו, שההשבתה של חמץ זה בי"ד בניסן, שהרי מה הוא אומר הכתוב, אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם, בהכרח כוונתו מערב יום טוב. או אולי שמא תאמר אינו אלא ביום טוב, שההשבתה היא ביום טוב, שהמצווה להשבית את החמץ זה ביום טוב. תלמוד לומר אך, אך זה לשון מיעוט, הרי שחילק הכתוב את היום הראשון לשניים וציווה להשבית את החמץ רק בחציו של היום ולא בכולו. והיא ביום טוב עצמו, אם תרצה לומר שביום טוב עצמו מדבר הכתוב שמצווה להשבית את החמץ רק ביום טוב עצמו, מישארי וכי מותר להשעות את החמץ עד חצות היום? האיתקש הרי אוקש ושווה השבתת שעור איסור בעל ימצא לאכילת חמץ. לאכילת חמץ אוקשה ושוותה לאכילת מצה. ומאחר שאכילת מצה היא בליל 15, גם זמן איסור אכילת חמץ ואיסור בעל ימצא הוא כבר מליל 15, ואם כן, לא ייתכן שזמן השבתתו של החמץ הוא בחצות יום 15, אלא בהכרח שזמן השבתת חמץ הוא בחצות יום 14. והסברו זה של רבי יוסי זה כאין שיטת אביי אל אל, אלא שאביי הוכיח כן ממה שנאמר שבעת ימים שעור לא ימצא בבתיכם, ולא לדעת רבי יוסי, משם אין הכרח שזמן ההשבתה היא בי"ד, שכן ייתכן שהוא בין השמשות של כניסת ליל תדוו, ורק מכך שנכתב אך, ללמד שההשבתה היא מאמצע היום, מוכח שאין הכוונה ליום תדוו. מקשה המהרש"א על רש"י, הרי גם בלא המילה אך, לא ייתכן שהכוונה לליל תדוו, שההשבתה היא בליל תדוו, שכן מבואר לאל שהמילים ביום הראשון משמע דווקא יום ולא לילה. ואם לא סובר רבי יוסי את הדיוק הזה, אם כן מניין לו שהבדיקה היא בחצות היום, שם בבא המילה אח לחלק בין היום ללילה וזמן הביור בשחרית. כותב הקרני ראם שקושייה זו אינה אלה לשיטת תוספות לאל בדף דלת עמוד ב' בדיבור המתחיל ואימה. אבל לדברי המארשל, דווקא ליל י' נתמעט מהמילים ביום הראשון ולא ליל תתוו. כותב המנחת חינוך במצווה ת' שמה שכתב רשי שלולי המילה אח שחילק הכתוב את היום לשניים, ייתכן שזמן ההשבטה זה בבין השמשות. אומר המנחת חינוך, אין כוונתו של רשי לבין השמשות ממש, שהרי הוא ספק לילה, ומשום ספק הדאורייתא אסור להשעותו בשעה זו, אלא כוונתו לזמן מועט קודם הלילה. ולפי זה הוא מוכיח מדברי רשי שלדעת רבי יוסי תשביטו, אינו בקום ועשה, אלא המצווה היא שיהיה החמץ מושבט מרשותו, שאם לא כן, אינו מקיים את המצווה קודם הלילה. אם המילים ביום הראשון מורות על יום תתוו. ומה שפירש רשי לאל בדף דלת עמוד ב' בדיבור המתחיל שיבת, שלא ייתכן שביעור החמץ הוא רגע קודם כניסת יום תתוו, זה רק בשיטת הבאי שסובר שהמצווה היא בקום ועשה. ועל כן לשיטתו גם בלא המילה אח שחילק הכתוב את היום לשניים, לא ייתכן שהמילים ביום הראשון זה תתוו בניסן. ועוד כותב המנחת חינוך שכך מוכח גם בשיטת רבי עקיבא הסובר, שלא ייתכן שההשבטה היא בתתוו בניסן משום שהוא אסור בעשיית מלאכה, שהרי אם המצווה אינה בקום ועשה אלא רק שיהיה החמץ מושבט, הלא ייתכן שצוותה התורה לשרוף מעט קודם הלילה בכדי שביום הראשון שהוא תתוו יהיה החמץ מושבט. עכשיו בא רבא בשורה האחרונה בדף ה' עמוד א' ומוכיח מדברי רבי עקיבא שלושה דינים. אמר רבא, אנחנו עכשיו בדף ה' עמוד ב', שמע מינה יש להוכיח מדבריו של רבי עקיבא שאסר את ביעור החמץ ביום טוב משום שהוא אב מלאכה, יש להוכיח מדרבי עקיבא תלת שלושה דינים. שמע מינה מוכח מדבריו שאין ביעור חמץ אלא בשריפה, שכן מחלוקת הנעימי במשנה לקמן בדף כ"א עמוד א' במצוות ביעור חמץ, לדעת חכמים היא מתקיימת גם על ידי פירור החמץ וזריעתו לרוח או זריקתו לים. לדעת רבי יהודה אינה מתקיימת אלא בשריפה. ומקורו של רבי יהודה היא משריפת נותר מן הקורבן, כמבואר בברייתא לקמן בדף זך עמוד ב'. וממה שאמר רבי עקיבא שלא ייתכן שצוותה התורה לבער חמץ ביום טוב משום שיש בו איסור מלאכה, מוכח שרבי עקיבא סובר כרבי יהודה שהביעור הוא דווקא בשריפה. שהרי לדברי חכמים אפשר לבערו ביום טוב על ידי השלחתו לים או האכלתו לכלבים. ובאופנים אלו אין משום איסור מלאכה. שואל הפני יהושע, הרי רשי עצמו כותב לקמן בדף מבב עמוד א', שכשם שאסור לשרוף קודשים ותרומת טמאים ביום טוב כמו כן, אסור להאכילם לכלבים ביום טוב. זאת משום שממה שאסרה תורה לשרוף קודשים פסולים וכן להדליק בשמן של תרומת טמאה ביום טוב מוכח, שהתורה החשיבה את ביעורם בכל אופן שהוא למלאכה. הרי שכל דבר שיש מצווה בביעורו נחשב כילויו למלאכה. ואם כן, גם אילו הייתה השבטת החמץ מתקיימת בכל דבר, ולא רק על ידי שריפה, לא ייתכן שיהיה זמן ביעורו בתתוו, שהרי גם האכלתו לכלבים והשלחתו לים נחשבות למלאכה ואסורות ביום טוב. תרץ הפני יהושע, שדווקא בדבר שמצוותו בשריפה והקפידה התורה על ביעורו מן העולם, נחשב ביעורו למלאכה. אבל אילו הייתה השבטת החמץ בכל דבר, ולא הייתה נלמדת מנותר שדינה דווקא בשריפה, לא היה גדר מצוות השביט ובביעור מן העולם, אלא רק בהוצאה מרשותו כדי לא לעבור בבעל ייראה, ולא היה ביעורו נחשב למלאכה, והיה מותר לבערו על ידי אכלתו לכלבים והשלחתו לים. והנודע ביהודה מתרץ שממה שהוכיח רבי עקיבא שזמן קיום מצוות תשביטו וביהודה לתרק ממה שמצינו להבערה שהיא אב מלאכה, מוכח שהוא חולק על הסברה אמורה שהתורה החשיבה את הביאור למלאכה, שאם לא כן היה לו להוכיח זאת מעצם מעשה הביאור שיש לו לעשר בתדבב משום שנחשב למלאכה. ואכן סברה זו שנויה במחלוקת הנעים, ודברי רשי במסכת ביצה אינם אמורים בשיטת רבי עקיבא. ממשיכה הגמרא ואומרת, ממשיך רבא ואומר, ושמע מינה עוד יש להוכיח מדברי רבי עקיבא, שהבערה לחלק יצאת. שכן כל המלאכות האסורות בשבת נכללות במה שנאמר בספר שמות פרק כ' פסוק ט' לא תעשה כל מלאכה, ואילו מלאכת הבערה נכתבה בפני עצמה, שנאמר שם בספר שמות פרק למד ה' פסוק ג' לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ויש מחלוקת הנעים במסכת שבת בדף עין בטעם הדבר. לדעת רבי יוסי, הבערה ללב יצאת. זאת אומרת שזה בא ללמדנו שאין דינה ככל שאר מלאכות שחייבים על זדונן סקילה ועל שגיגתן חטאת. אלא מלאכת עברה אסורה באיסור לב בלבד ויש בה רק עונש מלכות. ורבי נתן חולק וסובר שאף עברה, אם היא במיזידי בסקילה, ואם היא בשוגגי בחטאת, והיא נכתבה בפני עצמה כדי ללמדנו דין חילוק מלאכות בשבת, שאף על פי שכל 39 המלאכות של שבת כלולות בעזרה אחת שלא תעשה כל מלאכה, וכן בקראת אחד של כי כל העושה במלאכה ונחרטה הנפש ההיא מכל מקום. העושה כמה מלאכות אפילו בעלם אחד בשגגה אחת חייב חטאת על כל אחת ואחת. אם כן, ממה שאמר רבי עקיבא מצינו להבערה שהיא אב מלאכה, ואסור לבער את החמץ ביום טוב, ביום הראשון של פסח, כי מה שהותר ביום טוב להבעיר זה רק לצורך אוכל נפש וזה לא אוכל נפש. ממה שאמר זאת רבי עקיבא מוכח שלשיטתו זו מלאכה גמורה, וכדברי רבי נתן, שלא תבערו אש בכל מושבותיכם, יצאה ולא נכללה בכל ה-39 אבות מלאכה, יצאה לחלק. דהיינו שאיסורה והעונשים על מי שעובר על מלאכת עברה זה בדיוק כמו שאר המלאכות, מיטה במזיד וקורבן חטאת בשגגה. למה נכתבה מלאכת עברה בפני עצמה? לחלק יצאת, לומר שאם בן אדם עבר בשוגג על כמה אבות מלאכה, כשהתברר לו העבירות, יצטרך להביא קורבן חטאת על כל עבירה ועבירה. רבי עקיבא סובר כאמור כרבי נתן ולא כדברי רבי יוסי הסובר שללאו יצאת ואינה אב מלאכה. אומרת הגמרא ושמע מינה ועוד יש להוכיח מדברי רבי עקיבא שלא אמרינן שאין אומרים ביום טוב הועיל והותרה מלאכת עברה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. שכן מלאכת יום טוב הותרה לצורך אוכל נפש ככתוב ביום טוב של פסח, ספר שמות פרק י"ב פסוק ט"ז, אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. ונחלקו תנאים בדין הזה, לדעת בית שמאי, לא הותרה מלאכה אלא כשנעשית לצורך אוכל נפש. אבל לדעת בית הלל, כל מלאכה שיקרה לצורך אוכל נפש מותרת, אף כשנעשית שלא לצורך זה. ואף עברה היא מלאכת אוכל נפש, שכן היא צורך הבישול. ולדעת בית הלל יש לה עתירה אף שלא לצורך זה. וממה שאמר רבי עקיבא שלא ייתכן שזמן עברת חמץ, וביום תתוו משום איסור מלאכה שבה, מוכח שהוא סובר כבית שמי שלא הותרה עברה, אלא כשהיא נעשית לצורך בישול ולא לצורך אחר. ואף שגם לשיטת בית הלל אין אומרים מתוך שאותרה לצורך אותרה נמי שלא לצורך, כשמדובר שלא לצורך כלל, מכל מקום בביאור חמץ יש כן צורך משום צורך היום. כך התוספות בדיבור המתחיל לא אמרינן מתוך. אבל לשיטת רשי במסכת ביצה בדף י"ב עמוד א', סוברים בית הלל שמתוך שאותרה לצורך אותרה מן התורה אף כשהוא לא לצורך כלל. ומקשה המערם חלאו על דבריהם, הרי מבואר במסכת שבת בדף כ"ד עמוד ב' שאין שורפים קודשים פסולים ביום טוב, אף שיש בהם מצוות שריפה, הרי שצורך מצווה אינו נחשב צורך היום ולא הותר ביום טוב. לכן הוא מפרש בדברי רבא שלא בא לומר שחולק רבי עקיבא על בית הלל, אלא הוכיח מדבריו שאין אומרים מתוך שהותרה לצורך הותרה שלו לצורך במקום שאין בו צורך כלל. ואילו הפני יהושע כותב בביאור דברי התוספות שביאור חמץ נחשב צורך היום משום שעוברים עליו ובא להיראה כל רגע ורגע. מה שאין כן בנותר, מה שנותר מן הקורבנות אפשר לשרפו למחרת היום, למחרת יום טוב. הברייתא שלפנינו דנה באיסור בא להיראה ובא להימצא. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק י"ב פסוק י"ט, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. מה תלמוד לומר לשם מה נאמר הפסוק הזה, ולא כבר נאמר בפרק י"ג פסוק ז', ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך, ואף חמץ שבבתים בכלל האיסור הזה, אלא לפי ממה שנאמר ולא ייראה לך שאור, משמע ששאור תמון, שאינו נראה לעין, אין עוברים עליו. וכן ממה שנאמר לך, משמע שדווקא שאור שלך היא אתה רואה. אסור לך לראות, אבל אתה רואה שאור של אחרים, של נוכרים ושל גבוה, של הקדש, כגון שהקדיש אדם את חמצו לבדק הבית. ואם כן יכול שמה תאמר שאם ירצה יתמין בפסח חמץ שלו בביתו באופן שלא ייראה לעיניים, וכן אם ירצה יקבל פקדונות של חמץ מן הנוכרי ויחזיקם בביתו אפילו כשהם נראים, משום שאינם שלו, לפיכך תלמוד לומר מלמדינו הכתוב לא יימצא ברשותך כלל, ואפילו כשאינו נראה לעין, ואפילו כשאינו שלך, אלא הוא פיקדון של נוכרי. שכן בכתוב הזה לא נאמר לך. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אבל אתה רואה, איך התמעט חמץ נוכרי וחמץ גבוה ממיעוט אחד של לך? הרי לגבי הפרשת חלה מצריכה הגמרא במסכת מנחות בדף סמך זין, שני מיעוטים שונים. אחד לעיסה של נוכרי ואחד לעיסה של גבוה. תירוץ אחד מתרצים התוספות שגם בחלה די במיעוט אחד לשניהם, כפי גרסת הספרים המדויקים. תירוץ שני מתרצים התוספות בדיבור המתחיל משום דכתיב, שלאחר שגילה הכתוב בהפרשת חלה שדין נוכרי ודין גבוה שווים, שוב די גם בחמץ במיעוט אחד לשניהם. ממשיכה הברייתא ואומרת, אין לי לאסור מהמילים לא יימצא, אלא בחמץ של נוכרי שלא, כי בשתו תחת ידך, וגם אין הנוכרי שרוי, לא גר עמך בחצר, אבל חמץ של נוכרי שכיבשתו תחת ידך וממונו כממונך, רבי נוחנן אל מפרש שאם כיבשת אותו, היכולת בידך למונעו מלהחזיק את החמץ, ועל כן יותר מסתבר שאתה עובר עליו, וכן של נוכרי ששרוי עמך בחצר, מניין לנו לאסור. תלמוד לומר, נאמר בפסוק לא יימצא בבתיכם. ולהלן תבואר הדרשה הזו. עוד שואלת הברייתא. ממה שנאמר לא יימצא בבתיכם, אין לי אלא חמץ שנמצא בבתיכם שהוא מצוי אצלכם בכל עת. אבל חמץ הנמצא בבורות, בשכין ובמערות שברשותכם, מניין שעוברים עליו. תלמוד לומר לא ייראה לך שאור בכל גבוליך, בכל מקום שהוא ברשותך. שכך משמע ממה שנאמר גבוליך. ומוסיף התוספות ריד, שזה דווקא בחמץ של נוכרי המופקד ברשותו, אבל על חמץ שלו עובר גם כשאינו נמצא ברשותו. ואילו הגאונים והרמב"ן חולקים וסוברים, שגם על חמץ שלו אינו עובר כשאינו ברשותו. ממשיכה הברייתא ואומרת, ועדיין אני אומר שדווקא בחמץ שבבתים שנאמר בו לא יימצא בבתיכם, עובר גם משום בעל ייראה, וגם משום בעל יימצא, וגם משום בעל תתמין. עוברים גם על חמץ תמון שאינו נראה לעין, וגם משום בעל יקבל פקדונות מן הנוכרי, אתה עובר על חמץ של נוכרי המופקד בידך, שהרי בבתים לא נאמר לך. אבל בחמץ שבגבולין, בבורות שכין ומערות שנאמר בו לך, עדיין יש לומר שדווקא חמץ שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה חמץ של אחרים ושל גבוה. ואפילו מופקד בידך יהיה מותר בראייה, וכן חמץ שלך יהיה מותר בהתמנה. ומניין לנו ליתן את החומר האמור של חמץ זה שבבתים, בחמץ זה שבגבולין, ולאסור גם בגבולין חמץ תמון וחמץ של נוכרי. וכן מניין לנו ליתן את כולתו של חמץ זה שבגבולין, בחמץ זה שבבתים, ולהתיר גם בבתים חמץ שאינו שלו. ולהלן יבואר באיזה אופן מותר חמץ שאינו שלך ובאיזה אופן הוא אסור. תלמוד לומר שאור שאור לגזרה שווה. שהרי נאמר שאור בבתים, ככתוב שאור לא יימצא בבתיכם, ונאמר שאור בגבולין, ככתוב ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך. מה שאור האמור בבתים? עובר עליו משום בל ייראה ובל יימצא ובל יתמין ובל יקבל פקדונות מן הנוכרים, אף שאור האמור בגבולין עובר משום בל ייראה ובל יימצא ובל יתמין ובל יקבל פקדונות מן הנוכרים. שואל הרן, מניין לנו ללמוד מבתים לגבולים איסור התמנה? הרי יש לדרוש את הגזרה שווה להפך וללמוד היתר התמנה מגבולים לבתים. כשם שלמדנו בגזרה שווה היתר חמץ של אחרים מגבולים לבתים. תרץ הרן שאיסור התמנה אינו נלמד מגזרה שווה, אלא שגילתה התורה בכך שהוציא את האיסור בבתים בלשון לא יימצא. שלשון לא ייראה שנאמר בגבולין הוא לאו דווקא. ועוד תרץ הרן שאין בגבולין איתור להתיר התמנה, אלא הוא רק ממשמעות הלשון לא ייראה. ועל כן מסתבר יותר שבה הגזרה שווה לאסור התמנה בשניהם. מה שאין כן באתר חמץ של אחרים שהוא נלמד מהאיתור לך, בהכרח בה הגזרה שווה להתיר גם בבתים. המרשה תירת שלשון לא יימצא כולל בהכרח גם חמץ תמון, ולא ייתכן להתירו. הוא מוסיף שמה שנאמר בגבולין לא ייראה לך זה לרבותה, שחמץ של אחרים ושל גבוה מותר אפילו בראייה. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן למדנו מגבולין לבתים. מה שאור האמור בגבולין דווקא כשהוא שלך אי אתה רואה אותו, אבל אתה רואה חמץ של אחרים ושל גבוה. אף שאור האמור בבתים דווקא כשהוא שלך אי אתה רואה אותו, אבל אתה רואה חמץ של אחרים ושל גבוה. ולהלן יבואר באיזה אופן חמץ של אחרים אסור ובאיזה אופן הוא מותר. עכשיו מפרשת הגמרא את תחילת דברי הברייתא. אמר מר, אמר חכם ובא לאל בברייתא, אין לי שעובר אף על חמץ של נוכרי, אלא בנוכרי שלא כיבשתו ואין שרוי עמך בחצר. אבל נוכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר, מניין שעובר הישראל על חמצו? תלמוד לומר לא יימצא. מקשה הגמרא, כלפי ליה, להיכן אתה פונה? מה זה הדבר הזה? הרי מצד הסברה יש לומר להפך. שהרי אם בנוכרי שאינו כבוש תחת ידך ואינו גר יחד איתך, אתה עובר על חמצו, כל שכן שאם הוא כבוש תחת ידך וממונו כממונך, או שגר יחד עמך, שאתה עובר על חמצו. ומדוע עלה על דעת הברייתא להקל בו? רבינו חנן מפרש את מילות התמיה בשאלה הזו לא כלפי ליה, אלא כלפי עליה, כלפי הזנף, כלומר הדברים הפוכים, כמו שהעלייה הפוכה מן הראש, שכן הבהמה מהלכת כדרכה, ראשה לפנים וזנבה לאחור, ואילו המהופכת הולכת כשזנבה לפנים וראשה לאחור. כך מסתבר לומר את הסברה בדיוק הפוך. מתרץ את הגמרא, אמר רבי, איפוך, אכן יש להפוך את גרסת הברייתא וכך יש לשנותה. אין לי אלא נוכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר, נוכרי שלא כיבשתו ואין שרוי עמך בחצר מניין, תלמוד לומר לא יימצא, שממה שנאמר לא יימצא ולא נאמר לא תמצא, משמע שבשום אופן לא יימצא. ואילו רבינו דוד מפרש את דברי אביי איפוך, שאין כוונת הברייתא לריבוי מחודש, אלא בא לפרש שכשם שאיסור חמץ של נוכרי שכיבשתו, שקיבל עליו הישראל אחריות, נכלל בריבוי לא יימצא, הוא הדין שאיסור נוכרי שלא כיבשתו, שקיבל עליו הישראל אחריות, נכלל בריבוי הזה. שלא ייתכן לומר שאיסור חמץ של נוכרי שנלמד מלא יימצא ובכיבשתו, והיתר בחמץ שלא קיבל עליו אחריות, לומדים מהמילה לך, וזה בלא כיבשתו. שכן מבואר להלן שממה שנאמר פעמיים לך, למדנו שהיתר הוא בין בכיבשתו ובין בלא כיבשתו. לכן גם האיסור בחמץ שקיבל עליו אחריות הוא בין בכיבשתו בין בשלא כיבשתו. מביאה הגמרא פירוש אחר בדברי הברייתא, רבא אמר לעולם לא תיפוך, אל תהפוך את דברי הברייתא, והרישא קאי, ודבריה מוסבים על מה ששנינו ברישא. ברישא של הברייתא נאמר חמץ שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, ובאופן שלא קיבל עליו אחריות, כפי שיבואר להלן. על כך שואלת הברייתא, אין לי שאין אתה עובר על חמצו של נוכרי, אלא בנוכרי שלא כיבשתו ואין שרו עמך בחצר, אבל נוכרי שכיבשתו ושרו עמך בחצר, מניין שאין אתה עובר על חמצות, תלמוד לומר לא יימצא. מקשה הגמרא לתירוץ הזה של רבא, והי תנא מהדרה היתרה, ונסיב לקרא לאיסורה, הרי לדברי רבא מבקש התנא להביא מקור להיתר של חמץ של נוכרי שכיבשתו. אז איך הוא מביא על כך את הכתוב לא יימצא שמשמע ממנו איסור? תרץ את הגמרא כך היא כוונת התנא בתשובתו, משום שנאמר באיסור לא ייראה אמור על שעור הנמצא בגבולין לך לך תרי זימני, פעמיים, פעם אחת בפרשת בו, ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שעור בכל גבוליך. ולמרות שבפסוק הזה כבר מופיעה המילה לך פעמיים, אחד בחמץ ואחד בשעור מכל מקום, אף אחד מהם אינו מיותר, שכן מבואר במסכת ביצה שאי אפשר ללמוד שעור מחמץ או להפך, לפי שבכל אחד יש חומרה שאינה בחברו, שהחמץ ראוי לאכילה, ולעומתו השעור ראוי לחמץ עיסות אחרות. אם כן, מתרץ את הגמרא שכוונת התנא בתשובתו היא כזו, היות ונאמר בה איסור שלא ייראה אמור על שעור הנמצא בגבולין, פעמיים את המילה לך, פעם אחת בפרשת בו, ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שעור בכל גבוליך, ופעם אחת בפרשת ראה בספר דברים, ולא ייראה לך שעור בכל גבוליך שבעת ימים, ומאחר שלך אחד אינו עניין ללא ייראה, שהרי כבר נאמר במקום אחר, תנאו עניין ללא יימצא, וכך תדרשנו. אף חמץ של נוכרי שכיבשתו והוא מצוי אצלך מכל מקום, אינך עובר עליו עד שיהיה שלך. עכשיו מפרשת הגמרא את המשך דברי הברייתא. אמר מר, אמר החכם, ובא לאל בברייתא, יכול יתמין ויקבל פקדונות מן הנוכרים. תלמוד לומר לא יימצא שעובר אף על חמץ שאינו נראה לעין, וכן על חמץ של נוכרים שהופקד אצלו. מקשה הגמרא, אמרת רישא, הרי אמרת ברישא, שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. תרץ את הגמרא לא קשה, אין סתירה. מה ששנינו שחמץ של נוכרי אסור זה באופן דקביל עלי שקיבל עליו הישראל אחריות על החמץ שהופקד אצלו, ועל כן הוא נחשב כממונו. זה מה ששנינו ברישא, שאין עוברים עליו, זה באופן דלא קביל עלי אחריות, שלא קיבל עליו הישראל אחריות. ומביאה הגמרא את דברי רבא המבארים את החלוקו האמור. כי עדה אמר לו רבא לבני מחוזה, כמו שאמר להם רבא לבני מחוזה, בני עירו. רבא היה רב במחוזה. בעירו חמירה דבני חילה מבטייכו, עליכם לבער לפני הפסח את החמץ של אנשי חיל המלך, המופקד בידיכם כדי לתקנו ולהכינו לאכילה בעבורם, כיוון דאילו מיגנב ואילו מיטבת ברשותייכו, קאי ובאיתי לשלומי. מאחר שאם יגנב או יעבד החמץ הזה, הרי הוא תחת אחריותכם ותתחייבו לשלם תמורתו. בני מחוז היו חייבים באחריותו מצד דיני המלכות, או שקיבלו עליהם בפירוש אחריות, אבל בסתם פיקדון של גוי, אין הישראל מתחייב באחריות ואינו חייב לבערו לפי שנתמעטו גויים מדיני שמירה. ממה שנאמר בפרשת שומרים בספר שמות, פרק כ"ב, ראהו. אילו הרמב"ם הלכות חמץ הוא מצאה. פרק ד' הלכה ד' כתב שאם הנוכרי כופהו ואונסו לשלם, אף על פי שלא קיבל אחריות חייב לבערו. כותב הרעבד שמקורו של הרמב"ם זה מהסיפור עם החמץ של בני חילה, עם רבא שהורה לבני מחוזה, שזה עתה למדנו, אבל חולק הרעבד על הרמב"ם וכותב שגם במקרה הזה, עם בני חילה הייתה קבלת אחריות. ולכן מורה להם רבא כי דלי חונדמי ואסור. נחזור עוד פעם על דברי רבא, כי עד אמר לו רבא לבני מחוזה, לבני העיר שלו, בעירו חמירה דבני חילה מבטייכו, עליכם לבאר לפני הפסח את החמץ של אנשי חיל המלך המופקד בידכם כדי לתקנו ולהכינו לאכילה בעבורם. כיוון דאילו מיגנב ואילו מיטבת ברשותייכו, קאיו והייתי לשלומי, מאחר שאם יגנב או יאבד החמץ הזה, הרי הוא תחת אחריותכם ותתחייבו לשלם תמורתו, על כן כדלי חונדמי ואסור. הרי הוא כמו נחשב הממון שלכם, ואסור עליכם בבעל ייראה ובבעל יימצא. מקשה עכשיו הגמרא על מה שנאמר ומבואר בברייתא, שבקיבל עליו אחריות חייב כיוון שנחשב כממונו. שנינו במשנה במסכת בבא קמא בדף עין ד' עמוד ב', הגונב קודשי מזבח פטור מכפל ומתשלומי ארבעה וחמישה, משום שנאמר בחיובים אלו בספר שמות פרק כ"ב פסוק ו', וגונב מבית האיש מיתו חכמים, מבית האיש ולא מבית הקדש, שמאחר שקודשים הם ממון גבוה ואינם ממון בעלים, אין הגנב מתחייב תשלומי גניבה. אבל רבי שמעון אומר שאם הם קודשים שהמקדיש חייב באחריותם, כגון שנדר הרי עליי עולה, אז אם זה נגנב הוא חייב להביא אחר. לעומת זאת, אם הוא אמר על בהמה מסוימת, הרי זו עולה, זה לא נדר לנדבה, ואם עבדה או מתה, אינו חייב להביא אחרת תחתיה. אז אומר רבי שמעון, שאם הם קודשים שהמקדיש חייב אחריותם, ואם נגנבו או עבדו עליו להביא קורבנות אחרים תחתיהם, חייב הגנב לשלם לו תשלומי כפל ותשלומי 4 ו-5, שכן, אף שהם ממון גבוה, מכל מקום, אחר שעיבודם גורם למקדיש הפסד ממון, משום שיצטרך להביא אחרים תחתיהם, וקיומם מונע ממנו הפסד, הרי הם נחשבים כממונו. מקשה הגמרא, אני חלמן דאמר, מובנים דברי הברייתא לרבי שמעון הסובר, דבר הגורם לממון כממון דמי, שאדם עובר על חמץ שנתחייב באחריותו, שכן, משום שקיומו גורם לו לרווח ממון, הרי הוא נחשב כממונו. אלא למאן דאמר, דבר הגורם לממון לאו כממון דמי, מה יקלה מימר, מה יש לנו לומר בטעם מה שהוא עובר עליו? תרץ את הגמרא, שאיני אחא, שונה הדין כאן בחמץ, דאמר, נאמר בפסוק לא יימצא, ובכך ריבה הפסוק, גם חמץ שנמצא תחת אחריותו. ויש לחקור בדין הזה, האם יתחדש בריבוי שלא יימצא שעצם חיוב האחריות אוסר את החמץ, או שיתחדש שאף שבכל התורה דבר הגורם לממון לאו כממון דמי, מכל מקום לעניין איסור בא להימצא, הוא נחשב לממון. הנפקמינה, בשני הצדדים הללו היא, בחמץ שהוא גורם לממון מחמת סיבה אחרת ולא מחמת חיוב אחריות. מביאה הגמרא לשון אחרת בנידון הזה, איקא דאמרי, יש אומרים שכך יש להקשות. אני חלמן דאמר, דבר הגורם לממון לאו כממון דמי. מובנים דברי הברייתא למי שסובר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי, שלשיטתו, היינו דאיצטריך, על כן נצרך, הלא יימצא לאסור חמץ של נוכרי שקיבל הישראל אחריות עליו, שכן, בכל מקום דבר הגורם לאדם רווח או הפסד ממון, אינו נחשב כממונו. אלא למאן דאמר, דבר הגורם לממון כממון דמי, לא יימצא, למה לי? למה צריך את האיסור לא יימצא? הרי הוא נחשב כממונו לכל דבר. בוודאי הוא חייב בביאורו של החמץ הזה. תרץ את הגמרא, איצטריך וצרח הכתוב לרבותו. סל כדאי דחמינא היה לו בדעתך לומר הועיל וכי איתי. אדר בעיני לה ברשותי קאי, מאחר שכל זמן שהחמץ קיים, מחזירו הישראל הנוכרי כמות שהוא, אז היינו עומד ברשות הישראל. ולא אמר רבי שמעון, דבר הגורם לממון כממון דמי, אלא כשהדבר אינו בעין, כגון בגונב קודשים מהמקדיש, שהמקדיש חייב באחריותם, שאף על פי שאין חיוב כפל לגונב מהקדש, מכל מקום הוא חייב לשלמו למקדיש. ואף על פי שנאמר בחיוב כפל ישלם שניים לרעהו, ודורש את הגמרא במסכת בבא קמא מרעהו להוציא הקדש שאינו בכלל רעהו, מכל מקום המקדיש שנחשב לבעלים הוא בכלל רעהו. שכן מאחר שהמקדיש מתחייב להביא ממון אחר תחתיהם, וגרם לו הגנב הפסד ממון, הרי זה כמו שגנב ממנו. כמה שמלן משמיעינו הכתוב, שמכל מקום עובר הנפקד בלא יימצא על חמץ שקיבל עליו אחריות, ואפילו שהוא עדיין בעין. עכשיו מביאה הגמרא ספק בדין בהמת ישראל שצריכה להינתן למלך לעניין חיוב בכורה. בכור בהמה טהורה הוא אחד מ-24 מתנות כהונה שהישראל חייב לתנו לכהן, והכהן מקריבו למזבח. וכן נאמר דין בכורה בפתר חמור, וכל פתר חמור תפדה בסה, ואם לא תפדה וערפתו, וכשפודים אותו בסה נותנים את הסה לכהן. חיוב זה אינו נוהג אלא בבהמה ששייכת כולה לישראל, אבל אם יש לנו חי שותפות בה, הרי היא פטורה מבכורה. שכן נאמר בבכורה, והקדשתי לי כל בכור בישראל, בישראל ולא באחרים. כאמור במשנה הפותחת את מסכת בכורות. אגב, דברי רב הלל בחמץ של צבא המלך הנמצא ברשות ישראל, מביאה הגמרא ספק בדין בהמת ישראל שצריכה להינתן למלך לעניין חיוב בכורה. באו מיני מרבה, שאלו בני הישיבה את רבה, בהמת ארנונה, בהמה מתוך עדר בהמות שבעליו מחויב לתת עשירית ממנו מס למלך, האם היא חייבת בבכורה? שאם ילדה בכור חייב הבעלים לתנו לכהן, או שמא אין היא חייבת בבכורה, משום שכל זמן שלא הופרש המס מעדר זה למלך, עדיין לא יתברר חלקו, והרי הוא נחשב כשותף בכל בהמה ובהמה, ושותפות נוכרי פותרת מבכורה. מפרשת הגמרא את הספק, כל איך הדמצי מסלק לבזוזה, איכן שבעל העדר יכול לסלק את חובו למלך בדמים ואינו צריך לתת מן הבהמות עצמם, לא קמי באילן. אין לנו את הספק שהוא ודאי חייב בבכורה, משום שכל זמן שלא זכה המלך בבהמות, אין זכותו קבועה בהם יותר מאשר בדמים, שהרי ייתכן שלבסוף ייתן לו הבעלים דמים ולא בהמות, כי קמי באילן כל הספק הוא רק איך הדלומצי מסלק לבזוזה. באופן שאין בעל העדר יכול לסלק את חובו בדמים, אלא חייב הוא לתת למלך מגוף הבהמות, מהי? מה דין הבהמות הללו לעניין בכורה? וצריך לומר שמדובר באופן שלבסוף לא גבה המלך את הבהמה, שכן אם לבסוף גבעה, פשוט שהיא פטורה מבכורה. שכן מפורש בתוספות במסכת גיטין בדף מ' עמוד ב' דיבור המתחיל הקדש, שדבר המשועבד לבעל חוב אין הלווה יכול לסלקו ממנה בדמים אחרים. כשגובה אותה לבסוף הרי היא נחשבת שלא למפרע משעת ההלוואה. כך אומר הקובץ שיעורים. הביאה הגמרא את הכרעת רבא בספק הזה, אמר להו, הישיב להם רבא לבני הישיבה, אם אינו יכול לסלק את חובו בדמים, פטורה בהמה זו מבכורה. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא שבהמת ארנונה חייבת בבכורה, מתרצת הגמרא, הטעם שם בברייתא מדובר באופן דמציה מסלק לי. יכולים הבעלים לשלם את חובם למלך בדמים. הביאה הגמרא לשון אחרת בתשובת רבא, איכא דאמרי יש אומרים שכך אמר רבא, בהמת ארנונה פטורה מן הבכורה, ואף על גב דמציה מסלק לי, אפילו אם בעל העדר יכול לסלק את חובו למלך בדמים, פטור מן הבכורה, משום שכל זמן שלא סילק בדמים, עדיין יש לו למלך חלק בבהמות הללו, ושותפות נוכרי פותרת מן הבכורה. אבל עיסת ארנונה, עיסה שבעליה חייב לתת עשירית ממנה מס למלך, חייבת בחלה. גם החלה היא אחד מ-24 מתנות כהונה, ומפרישים אותה מן העיסה ומן הלחם, ונותנים אותה לכהן. ודין החלה היא כדין תרומה שאסורה לזרים, וכן אסור לאוכלה בתומה. אז אם כן, עיסת ארנונה שבעליה חייב לתת עשירית ממנה מס למלך, חייבת בחלה, ואף על גב דלא מצי מסלק לי, אפילו אם אין בעל העיסה יכול לסלק את חובו למלך בדמים. ואף שהלכה בידינו שעיסה שייכת לישראל ונוכרי בשותפות, אם אין בחלק הישראל לבדו כדי שיהיו חיוב חלה, הרי היא פטורה מחלה, שכן נאמר בהפרשת חלה ראשית הריסותיכם, הריסותיכם זה עיסותיכם ולא עיסת נוכרי, ואם שותפים בישראל ונוכרי ואין בחלק הישראלי לבדו, כדי שיהיו חיוב חלה הרי היא פטורה, מכל מקום עיסת ארנונה חייבת. ולפי זה, מה ששנינו בברייתא שארנונה חייבת, לא נאמר כלל לעניין חיוב בכורה. שהרי לפי שיטה זו בהמת ארנונה פטורה בבכורה אפילו באופן שאפשר לסלק את החוב למלך בדמים. מה שנאמר בברייתא, שארנונה חייבת זה לעניין חיוב חלה בעיסה הזו. שואלת הגמרא מה היא טעמה, מה טעם החילוק בין בהמה לעיסה? משיבה הגמרא בהמה התלקה לה, יש עליה כל שיש למלך חלק בה והכל יודעים שהיא פטורה משום שותפות נוכרי. אבל עיסה עלית לקלה, אין עליה כל שיש למלך חלק בה. ומסביר הרן לפי שאין למלך חלק ברור בה, אלא שעל הישראל לתת לו מקצת ממנה. אם יוכלנה ללא הפרשת חלה, יאמר מי שיראה זאת שהוא אוכל טבל, ועל כן גזרו חכמים להפריש ממנה חלה משום הריטיים. חוזרת הגמרא לדון בחמץ של נוכרי ומביאה ברייתא שדנה בעניין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, נוכרי שנכנס בפסח לחצרו של ישראל ובצעיקו המחומץ בידו, אין הישראל זקוק לבער את החמץ הזה. כלומר, אינו חייב להוציא את הנוכרים מרשותו, כדברי הברייתא לאל בדף ה' עמוד ב', שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים. רבינו חנן אל מפרש שאינו חייב להוציא את החמץ מיד הנוכרי הוא לבערו. כותב המאירי שאין בדין הזה שום חידוש, אלא שהזכירה אותו הברייתא משום החידוש המבואר בהמשך דבריה. המשנה ברורה בסימן, תף מם סעיף קטן ט"ז כותב בשם האחרונים שהחידוש הוא שאין לחשוש שמא יבוא לאוכלו, שכן החמץ תחת יד הנוכרי והוא משמרו. אבל אם הנוכרי הפקידו אצלו וקיבל עליו הישראל אחריות על החמץ הזה, הרי הוא זקוק לבער אותו, ואם ייחד לו הישראל הנוכרי בית שאמר לו הרי ביתי לפניך, ענח את חמצך באחת מזוויותיו ולא קיבל עליו אחריות על החמץ, אין הוא זקוק לבער את החמץ הזה, שנאמר לא יימצא. מפרשת הגמרא את דברי הברייתא ושואלת מייקה אמר, מה אמר התנא? בטעם הדבר שאם ייחד לו בית אינו זקוק לבער, ואיך משתמע הדין הזה מהאיסור בתורה לא יימצא? משיבה הגמרא אמר אף פאפה, דרשה זו הרי שקאי, מוסבת על תחילת דברי הברייתא. ואחי כאמר, כך אמר התנא, הפקידו אצלו זקוק לבער משום שנאמר לא יימצא, ומכתוב זה יתרבה, אף חמץ של נוכרי שקיבל הישראל עליו אחריות, כמבואר לאל בדף ה' עמוד ב'. רבשי אמר פירוש אחר בדברי הברייתא לעולם הדרשה הזו, הסייפה קאי, על סוף דברי הברייתא היא מוסבת, ואחי כאמר, כך אמר התנא, אם ייחד לו הישראל הנוכרי בית, אין זקוק לבער, משום שנאמר לא יימצא בבתיכם. שמשמעו דווקא חמץ שמצוי בידך לכל חפצך, או כגון שקיבל עליו אחריות ונחשב כשלו. אבל והעליו דידיו, והרי חמץ זה המונח במקום המושאל לנוכרי, אינו מצוי תחת ידי ישראל. דנוכרי כי כמאיל לביתה, דנפשי כמאיל. שהרי הנוכרי מכניס את החמץ לבית שלו, ואין הישראל מקבל אחריות עליו. מקשה הגמרא על דברי רבשי, לממרא וכי ייתכן לומר דסחירות קניה? סחירות קונה והסוחר או השואל נחשבים לבעל הבית, והמקום המושאל לנוכרי בבית הישראל נחשב כבית הנוכרי, ועל כן אין הישראל עובר עליו? והתנן הרי שנינו במשנה במסכת עבודה זרה בדף חפה אלף עמוד א', אף במקום שאמרו שמותר להזכיר בית לנוכרי, כגון בחוץ לארץ או בסוריה, אבל בארץ ישראל אסור להזכיר לו כלל גזירה משום מחירה לנוכרי, שאסורה משום לא תכונם, כשיטת רבי מאיר במסכת עבודה זרה, אז אף במקום שאמרו שמותר להזכיר בית לנוכרי, לא לעניין בית דירה שידור בו הנוכרי אמרו כן, מפני שהנוכרים מכניסים לתוכו עבודת גילולים, והרי אסור לישראל להניח שתיכנס עבודה זרה לביתו, שנאמר בספר דברים, פרק ז' פסוק חווה ולא תביא תועבה אל ביתך, על כן לא יתירו להזכיר לנוכרי בית לדור בו, אלא רק להעמיד בו בהמות או עצים. איס, אל כדאי תחדי שכירות כאן, יאבים, יעלה על דעתך לומר ששכירות קונה והסוחר נחשב לבעל הבית, כי כמאייל, הבאית את הנפשי כמאייל. הרי כשמכניס הנוכרי את עבודת הגילולים לבית, הוא מכניסה לביתו שלו ולא לבית של הישראל, ומדוע אסרו משום כך להזכיר לגוי בית לדירה, אלא מכאן ראיה ששכירות אינה קונה ואין הסוחר נחשב לבעל הבית, אלא המזכיר ממשיך להיות הבעל הבית. ואם כן, מדוע כשייחד את הבית לנוכרי אינו עובר על חמץ של הנוכרי, ואף שבוודאי קונה הסוחר את הבית לעניין שלא יוכל המזכיר להוציא משם כל משך זמן הסחירות מכל מקום, הסוחר אינו קונה את הבית לעניין שיפקע מהמזכיר שם של בעל הבית. מסבירים התוספות ריד. תרץ את הגמרא, אכן הסחירות אינה מקנה לסוחר את הבית, אלא שייני אחא, שונה הדין כאן בחמץ, שאפילו שהישראל נחשב לבעל הבית, מכל מקום אינו עובר על החמץ הנמצא במקום המושאל לנוכרי. זאת משום דאפקי רחמנה הוציאה התורה את איסורו בלשון לא יימצא. מכך משמע שדווקא על מי? על החמץ שמצוי בידך אתה עובר, יצא חמץ זה הנמצא במקום המושל הנוכרי, שאינך עובר עליו משום שאינו מצוי בידך. שאף אם שכירות אינה קונה, מכל מקום אינה ישראל עובר לפי שלא קיבל עליו אחריות. כך לשיטת רשי, אבל לשיטת התוספות מתרצת הגמרא, שאף שלכל דיני התורה נחשב המזכיר לבעל הבית, מכל מקום לעניין איסור חמץ אינו נחשב לבעל הבית לפי שאינו מצוי תחת ידו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ה' במסכת פסחים, עם הצגת 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי, בסייעתא דשמיא גדולה לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהיכן מוכח שחיוב השבתת חמץ הוא בוודאי כבר מליל ט"ו בניסן? שאלה שנייה, מדוע אין לומדים המילים בפסוק אך ביום הראשון, לרבות שחיוב השבתת שאור הוא כבר מליל י"ד או מהבוקר? שאלה שלישית, לרב נחמן בר יצחק, שהראשון משמע היום הקודם לפסח, כיצד נבהר את הפסוק ולקחתם לכם ביום הראשון? שאלה רביעית, כיצד יש לבצע ביעור חמץ לרבי עקיבא, ומדוע אסור לעשותו ביום טוב? שאלה חמישית, מה לומדים מכך שנכתב לא תבערו אש בלב נפרד מאשר למדחת אבות המלאכה האחרים? השאלה האחרונה על דף ה', מהו חמץ של אחרים, מתי אסור להשותו בביתו ומתי מותר? עם השאלות הללו לשינון, סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי דף ה' במסכת פסחים להיום יום חמישי, י' בכסלו תשפ"א. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, י' בכסלו, ערב שבת קודש, פרשת וייצא תשפ"א, ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, מדפים ו' וז' במסכת פסחים. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות כבימים ההם בזמן הזה. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? חילכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.